אז אנחנו רוצים היום בסייעתא דשמיא לסיים את פרק ג' של קהלת. פרק ג' פסוק כ"ב, אומר שלמה, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות מה שיהיה אחריו. קודם כל פשט. ראיתי, אומר שלמה, שאין טוב לאדם יותר מאשר הוא שמח במעשיו. זאת אומרת, הכי טוב זה להיות שמח במעשים שלך, כי הוא חלקו. כי המעשים שלך זה באמת החלק שלך. כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. זאת אומרת, במה שיהיה אחריו. אז אנחנו ננסה להיכנס למשמעות העמוקה של החלק הראשון של הפסוק, ואחר כך הדברים כבר בדרך ממילא יובנו בחצי השני של הפסוק. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם וברא אותו עם שאיפה לאין סוף. האדם רוצה לדעת את הכל, להבין את הכל, להרגיש את הכל, להתנסות בהכל. טבע האדם, הכל הוא רוצה. חז"ל הכירו את הטבע הזה של האדם ואמרו מיד, אין אדם מת ורצית תאוותו בידו. זאת אומרת, מבחינת התאווה הוא תאב, הוא רוצה הכל. אבל הוא לא מצליח להשיג אפילו חצי, וזה מאוד הגיוני, מכיוון שהוא מורכב מארבעה יסודות, והוא מאוד מוגבל. אז כיוון שהוא מוגבל, זה לא פלא שהוא לא מצליח להשיג את הכל. מצד אחד, האדם שואף לאינסוף. מצד שני, כולנו באנו לעולם לתקן משהו, לתקן משהו מוגדר. כל אחד עם השליחות שלו. אז אם באנו לתקן דבר מוגדר, אז אנחנו בעצם צריכים להיות מוגבלים. אנחנו צריכים לרכז את עצמנו בהגבלה. אבל שוב, נתן לנו אלוקים, הטביע בנו רצון ושאיפה לאינסוף. אז יש פה איזושהי בעיית תיאולוגית, לא מובנת, אתה סותר את עצמך, אתה דורש מאיתנו, בורא עולם, שניישם את עצמנו במשהו מסוים, בבחינה מסוימת, ברעיון מסוים, בתיקון מסוים, זה מוגבל. ומצד שני אתה אומר לנו, אני התמעתי בכם, התבעתי בכם, נתתי בכם תכונה שאתם שואפים להכל, אתם רוצים את הכל. איך האדם מסוגל לחיות בריתמוס כזה? הרי בטוח שהוא יבוא לידי טעות. אם אני רוצה את הכל, ואומרים לי שיש מתוך הכל הזה רק דבר אחד שבאמת אתה צריך לכוון את עצמך אליו, ולתקן את עצמך, אז רוב הסיכוי שתטעה. מכיוון שיש לך, נאמר, 1,000 דברים, מתוכם אתה צריך לקחת דבר אחד, אז יש לך 999 מבלבלים, שגורמים לך הסחות דעת, גורמים לך לחשוב משהו אחר. והרבה מאוד מסתבר שהרבה מאוד אנשים באמת מסיחים את דעתם ונופלים באיזשהו מקום שזה לא התכלית העיקרית שלהם. אז לענות על השאלה הזו, זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא מציב אותנו במין סתירה פנימית כזאת? אתה הכנסת בנו את השאיפה לאינסוף, ואתה אומר לנו שיש רק דבר מסוים שאנחנו צריכים לתקן. איך אנחנו משלימים את עצמנו עם שתי הבחינות הללו? בא שלמה המלך ואומר במשפט מפתח, הפסוק שקראנו, ישמח האדם במעשיו. מה משפט המפתח הזה בא לומר? תדע לך שהאדם שואף לאין סוף, אבל הוא רק שואף. הוא מצליח להגשים אך ורק את אותם הבחינות שחפץ האלוקים להעניק לו רשות ליישם. האדם רוצה הכל, אבל גם אנחנו מכירים את עצמנו. יש המון המון דברים שרצינו ולא הצלחנו ליישם. מה הסיבה שלא הצלחנו ליישם את אותם דברים? לא קיבלנו רשות מבית דין של מעלה ליישם עניין זה, עניין אחר. לא קיבלנו רשות. זאת אומרת שרק מה שהצלחנו ליישם, סימן שפה נפתחו השערים, הצינור הרוחני של הקדוש ברוך הוא הוזרם אלינו. אז יש לנו נוסחה, נוסחת פלאים. כל דבר שלא הלך לך בחיים, סימן שלא היה צריך ללכת. כל דבר שהלך, סימן שהיה צריך ללכת. זאת אומרת, אם אני שואל את עצמי, מה התיקון שלי נכון להיום, אני בגיל זה וזה, מה עשיתי, מה רציתי לעשות ולא הצלחתי, מה שאומר שלמה, ישמח האדם במעשיו. האדם צריך לשמוח בדברים שהוא הצליח לבצע. למה? משום שהדברים שאותה, האדם הצליח לבצע, פה הוא יכול להיות בטוח ב-100%, זה מה שרצה ממני אלוקים. דברים שלא הצלחת לבצע, אתה יכול להמשיך לנסות באש נמוכה, ככה בקטן, אבל תדע שיכול להיות שזה לא התפקיד שלך בכלל. אבל בא האדם ואומר, מה אתה אומר לי? אני מרגיש, אני מרגישה שזה שייך לי. אני מרגיש שאני רוצה לעשות את זה. לא משנה מה, לא דבר, דבר רוחני. אני רוצה לבקר, אני לא יודע, באיזשהו מקום בעולם. אני רוצה לנסוע, אני רוצה לטייל. עוברת עוד שנה, עוד שנה. אני לא מצליח לעשות את מה שאני רוצה. אני שואף למשהו מסוים, ורוצה, 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 ומנסה, משתדל, ולא הלך לי. אז אם זה לא הלך, אז אני יודע שזה לא היה רצון הקל, זה לא היה רצון השם. הוא לא רצה את זה ממך, לא בחר שזה יהיה שייך אליך. אבל אם אני כן הצלחתי, אז מה שהצלחתי, אני צריך להתמסד. אז אני אומר פה, זאת אומרת, האדם מנסה כל הזמן, אבל יותר מזה, אני רוצה להסביר את עצמי. שיהיה קצת יותר מובן. זכורה זה פשוט. אני לא יודע איזה דוגמאות אני אתן שידברו ללב שלכם. אני יכול רק לתת דוגמאות שאני ראיתי, הכרתי בני אדם. אדם בגיל 60. נשוי, אוהב, עם ילדים. ובסתר ליבו הוא אומר, תשמע, אני לא יכול להגיד לך שהחיים הם כל כך גרועים, אבל חיפשתי משהו אחר. אני חושב שפספסתי אותו באמצע הדרך. חיפשתי מישהי אחרת, היא לא בדיוק רצתה אותי, או שזה לא יצא, או שלא פה, או שלא שם. ועם הרעיון הזה הוא חי. הוא חי כבר נשוי 30 שנה, וככה הוא, ככה הוא חי. אישה אחרת אומרת אותו דבר. תראה, אני הייתי צעירה, ההורים שלי לחצו אותי, דחפו אותי, לא הבנתי מה שאני עושה, לא מקובל אצלנו להתגרש, נסגרתי פה, גמרנו. אני אגיד לך את האמת, לא מציתי את עצמי בחיים. ככה היא חשה. בא שלמה ואומר, מפיל פצצה. אומר, אנחנו מורכבים משאיפות אינסופיות, כולנו. כל אדם באשר הוא, בכל רמה, איפה שהוא אוחז, השאיפות שלו היא אינסופיות, ואילו יכולת המימוש היא מאוד מאוד מסוימת. כל נשמה שירדה פה, היא ירדה כדי לתקן משהו מאוד מאוד מסוים. זאת אומרת, אלוקים לא נותן לאדם את כל מאווייו. הוא רוצה שהוא יעשה משהו מסוים. זה קונפליקט. אז בשביל מה זה הכנסת בי את הבטריה הזאת של הרצון לזה ולזה ולזה ולזה? הנקודה, בורא עולם ידע שללא שיהיה לאדם רצון אינסופי להכל, הוא גם חצי הוא לא יעשה. אנחנו מכירים את עצמנו, שכאשר בן אדם רוצה, 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 רוצה 100, הוא מצליח 50. הוא רוצה 50, הוא מצליח 25. אז הקדוש ברוך הוא הכניס באדם רצון לאינסוף. אבל מה שאני רוצה לחדש כאן, כאילו מה שאני רוצה להגיד, תשמעו, אל תחיו באיזשהו קונפליקט פנימי, תחושת החמצה. זה לא נכון. התחושת ההחמצה הזאת היא באה מרובד אחד בנפש. הכוח של האין סוף של השאיפות שאלוקים שם אותו. זה תחושת, משם זה בא. אבל האמת האמת, כמו שאומרים, האמת היא שזה לא היה יכול להיות שאתה תעשה את הכל. זה בלתי אפשרי. זה לא, לא, זה, לא בשביל זה אתה באת לעולם, לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא רצה אותך, ולא בשביל זה הוא הוריד אותך. אז אם אנחנו עסקנו, אם אנחנו מסכימים לנקודה הראשונית הזאת, יכולים להתקדם הלאה. מסקנה של הנקודה הראשונית הזאת, אנחנו, יש בנו אין סוף, ויש בנו סוף. האמת שלנו זה הסוף. כדי לבצע את הסוף הזה אנחנו צריכים יכולת שאיפה אינסופית. במילים של קבלה, השאיפה לאינסוף נקראת אורות, והתיקון האמיתי שלנו זה כלים. אנחנו בעצם צריכים למלות את הכלים שלנו בלבד, זה התפקיד שלנו. בשביל זה האדם חי פה 120 שנה, זה התפקיד. אבל למעשה הוא שואף להרבה הרבה יותר, וזה אורות. זה לא היסוד. ופה באה החסידות ושואלת שאלה קצת פילוסופית עמוקה. היא אומרת, מי יותר קרוב לכל? מי יותר קרוב לאלוקים? האורות שבנו או הכלים שבנו? לכאורה, האור, שזה השאיפה, הוא קרוב לאינסופיות. אלוקים הוא אינסופי. אז האור קרוב אליו, דומה לו יותר. ואילו הכלי הוא מאוד מוגבל. אלוקים הוא לא מוגבל. אז צריך להגיד, לכאורה, שהאורות יותר גבוהים מאשר הכלים. איך יכול להיות שתכלית הבריאה, שתכלית הבריאה זה שאנחנו נעשה כל אחד את התיקון שלו, תכלית הבריאה תהיה רחוקה מהאלוקים? זו שאלה ששואלת החסידות, איך זה יכול להיות? ומה התשובה שהיא עונה על זה? היא עונה שהתכלית היא הכלים ולא האורות, והאין סוף של האורות, שזה השאיפות, השאיפות האינסופיות שנטע בנו האלוקים, לא נבראו, אלא כדי שאנחנו נוכל ליישם את עצמנו בכלים ברמה מסוימת. אז שואלת תורת החסידות, אז מה מיוחד בכלים? אז היא אומרת דבר מאוד מעניין, אני יכול רק לחזור על האותיות של מה שהיא אומרת, אבל להרחיב את זה, זה לא יספיק לי השיעור הזה. היא אומרת, בנוסחה הקבלית, השורש של הכלים הם מהרשימו. השורש של הכלים בעולם, השורש של היישום בעולם, בא מאותיות הרשימו. מה זה אותיות הרשימו? שבהתחלה היה אור אינסוף ממלא את כל מקום החלל, והקדוש ברוך הוא עשה סילוק צמצום, ואחר כך הוא המשיך קו אחד דק, אז האמת היא שכשהוא עשה סילוק, נשאר רושם מהאינסוף של קודם הסילוק. והרושם הזה הוא השורש של הכלים. כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו חשים באורות, זה לא מהאינסוף הקודם שהיה בהתחלה, אלא זה במה שהקדוש ברוך הוא החזיר אחרי הסילוק. במילים אחרות, תדעו שהתיקון והמטרה הממוקדת והמיוסדת של כל אחד ואחת מאיתנו, זה השורש שלו, האין סוף הכי גבוה שיכול להיות. האין סוף שמעולם לא יצטמצם, אף פעם לא. ככה, שהשורש של הכלים גבוה עוד יותר מהשורש של האורות. ובמילים שלנו, יש לי נפש, יש לי שאיפות אין סופיות. יש לי גם את יכולת המיקוד, מה אני צריך לעשות, מה התיקון שלי, מה שנקרא השמח במעשיו שדיבר עליו שלמה. איפה העצמות של האין סוף נמצאת? בכלים, שם היא נמצאת. העצמות, איפה אלוקים נמצא? איפה העצמות של האור אין סוף נמצא? בכלים. איפה האלוקים נמצא? באורות. אלוקים זה, 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 זה לא, שאומרים עצמות, מדברים על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שמדברים על שם אלוקים, זה צורת התגלות מסוימת, זה צינור אלוקים מסוים שעובר לעולם. אלוקים, כל, אפילו שם הוויה, זה הכל בחינות. ואילו שמדברים על עצמות אינסוף, העצמות נמצאת בכלים. ואילו האורות, הם מקבלים רק, הם מקבלים משם אלוקים, משם כל, משם שין דלת יוד, משם צבאות. הם לא מקבלים מהעצמות לשעצמה. עכשיו, אני רוצה להוכיח הוכחה מוחצת. אתם יכולים להרים האצבע ולשאול אותי שאלה מאוד מאוד הגיונית. אמרת? אז בגלל שאמרת אנחנו צריכים להאמין לך. כאילו, מה אמרת? אמרת יש לנו שאיפות אינסופיות. אמרת יש לנו את היכולת ההגבלה של התיקון האישי שלנו. אמרת אקסיומה שהתיקון האישי שלנו שם נמצא העצמות. אמרת אקסיומה שכוחות האינסופיים, השאיפות האינסופיות שלנו, זה לא העצמות, זה כוח יותר מוגבל. זה האורות שהם יותר מוגבלים מאשר הכלים. תביא הוכחה, תביא הוכחה שזה ככה. תורת החסידות מביאה לזה הוכחה חותכת, היא פילוסופית אבל היא לא קשה. כולנו שמנו לב שאנחנו כשאנחנו מדברים, לא משנה על מה, כשאנחנו מדברים, מספרים משהו, תוך כדי שאנחנו מדברים נופלים לנו רעיונות. ולפעמים אנחנו התבשלנו עם עצמנו בנושא שעליו אנחנו מדברים הרבה זמן, אני יכול להגיד על עצמי למשל, שאני מכין את השיעור, אני לא מדבר עם אף אחד. אני מכין אותו, אני גם כותב אותו. זה לא עזר לי בשיעור זה מקבל מהפכה אחרת, הרבה מעבר למה שאני כתבתי בדף. אז החסידות באה ולוקחת את התופעה הטבעית הזו, והיא מנסה לנתח אותה, היא שואלת איך זה קורה. מה יותר גבוה, מוח או פה? מוח. מוח ממציא, מוח מעמיק. מה זה פה? הוא רק מדבר. אבל הפה יוציא לפועל. אם אני ארצה בסגנון שדיברתי קודם, אורות וכלים, אז למי אני אקרא אורות ולמי אני אקרא הכלים? יש לי מוח, המוח הוא אורות. יש לו עוצמה של אור חזקה. הפה זה כלי, הוא מלביש. הוא מלביש את הרעיונות של המוח, יוצק אותם לתוך מילים מוגבלות, לתוך אותיות. אז הוא כלים. עכשיו, איך זה קרה שכשאני מתעסק עם הכלים, פתאום נופלים לי הרעיונות ברעיון, ולפעמים קורה שהתוספת היא גדולה על העיקר. אני אומר את זה מעצמי, אבל אני שומע את זה מכל מיני אנשים שזה ככה. תוך כדי שאנחנו מדברים, הכנו לעצמנו לדבר בפני להסביר, אפילו לא דבר רעיון עמוק, אבל יש איזשהו משהו שאנחנו רוצים להסביר אותו לאדם מסוים, לשכנע שאנחנו צודקים באיזה נושא. הכנו, חזרנו, כתבנו ראשי פרקים וכולו. תוך כדי הדיבור, עשינו כזה פנייה ונפל איזשהו רעיון, ראינו בעיתוי ונפלו עוד כל מיני. בסופו של דבר, אם אנחנו נשמע הקלטה ממה שדיברנו ונסתכל על הדף שהכנו קודם, זה פשוט, זה שני דברים שונים. אז אומרת תורת החסידות, הרבי הרש"ב מרחיב בזה בספר המאמרים תפרש נון ת', הרבי גם כן מרחיב בזה, איך זה קרה? אז הם קוראים לזה פשוט הפה, הדיבור, השורש שלו מקדמות השכל, זה הביטוי. יש שכל, זה הראש. אבל יש קדמות השכל, זה נקרא השכל העיולי, השורש של כל החוכמות. הפה מחובר לשם, זה מאוד מעניין. מה הקשר בין הפה למוח? אבל הוא מחובר לשם. ברגע שאתה מדבר, אתה מעורר, פתאום נופלים לך מהמוח היותר עתיק, היותר עמוק מהתת המודע שלך, נופלים לך רעיונות, ושבשעה שחשבת על הרעיון, לא הצלחת לפתור את הבעיה. לא מצאת לה פתרון. לפעמים, האדם אומר, אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך מה אני חושב. הוא כל כך מכיר את עצמו, שתוך כדי שהוא יסביר את הדבר, פתאום יפלו דברים חדשים שלא היה קודם. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, זה הוכחה חותכת, לזה שיש כלים ויש אורות, הכלים יש להם שורש עוד יותר גבוה מאשר האורות. למה כשישבתי ספון בחדר וכתבתי את השיעור והייתי מוקף בערימות של ספרים, זה לא עזר לי ליפול על הרעיון הזה, ורק בשעה שאמרתי אותו, חסידות מחלקים הדיבור לזולת, הדיבור בינך ובין עצמך, שאלוקים לפני שהוא כתוב שהקדוש ברוך הוא כל דבר לפני שהוא אמר אותו בפני עצמו 4 פעמים לפני שהוא אמר אותו החוצה. אבל יש משהו אחר שאנחנו יושנים בלילה, וזה גם בחינה מסוימת, ויוצאים לנו מילים, מדברים נניח, שהמילים האלה הם לגמרי בלי משמעות, לגמרי בלי משמעות. זאת אומרת, זה דיבור, אבל זה לא דיבור שיפול לתוכו איזשהו רעיון שכלי. זה סתם דיבור. כן, לא, זה משהו אחר. זה יכולת מה שנקרא הספיגה של המוח, שהוא מצליח להוריד את הרעיון בצורה מוחלטת יותר. החוכמה, בלי שאתה יושן, אתה מדבר וזה נופל. זה הפלא הגדול. אז מסקנת הדברים עד כאן, הכלים יש להם איזשהו שורש הרבה יותר גבוה מאשר האורות, יש להם את העוצמה שלהם, ולכן כשאנחנו חוזרים חזרה לנפש שלנו, לא נזלזל באותם הדברים של ישמח האדם במעשיו. המעשים שעשית, המעשים הריאליים של המהות שלך, הם הכלים שלך. אתה צריך לשמוח בהם. במילים אחרות, אני חוזר לאותו אדם שאומר לי, תשמע, אני חיפשתי אישה אחרת, זה לא החיים שלי, זה לא... בסדר, איך אומרים, אני כבר סגור על הכביש הזה, אני לא מתלונן, אבל זה לא בדיוק השאיפה שלי. אני אומר לו, אתה חי בטעות. נדמה לך שמשהו היה חיכה לך מאחורי הכביש, שום דבר לא חיכה לך. זה כל מיני תהיות שווא שבאות מכוח מה שנקרא האין סוף שנטע, הרצונות האינסופיים שנטע הקדוש ברוך הוא באדם. ומצד שני, מה שיש לך, אתה חי בטעות, מפני שמה שיש לך בהווה זה הכי טוב. זה באמת הכלים שמתאימים לך. אתה מדמיין שכלים אחרים היו יותר טובים, אבל זה לא נכון. זה לא ריאלי, זה לא אמת. הקדוש ברוך הוא מכניס באדם רצונות אינסופיים, מפני שללא רצונות אינסופיים האדם לא יתקדם לשום מקום. אני אתן דוגמה, אילו הייתי כאן בחדר חשוך, ומה זה חושך? אני מדבר חושך מוחלט. חושך שאין טיפה של אור. ואני רוצה לצאת מכאן, ואני לא מכיר את החדר הזה, אז אני מגיע, פתאום אני מגיע לכאן, או, הנה אני פותח את הארון, הנה הדלת, אני רוצה לצאת החוצה. או, זה לא, פה לא יוצאים החוצה. אני נתקע, אני רואה שאני לא יוצא. אני מגיע לדלת ההיא, שוב פותח, לא. מגיע לחלון, אני חושב שזה דלת, לא, גם לא. אנחנו נמצאים בחושך, אנחנו מנסים. כל מקום שאתה רואה שנפתחה לך הדלת ואתה מתקדם, זה בגלל שיש לך איזשהו תיקון. או תיקון קטן, או תיקון גדול. בא בן אדם ואומר לי, תשמע, אני התחתנתי, סך הכל שבוע ימים, אחר כך התגרשתי. איך אני צריך לתרגם? איך הוא אמור על פי היהדות לתרגם את מה שהיה? זה היה אמת. זה שידוך ששייך לך לשבוע ימים. כי זה נפתחה לך בו הדלת. אתה נפגשת עם עוד עשרות בחורות ששם לא נפתחה הדלת. למה היא לא נפתחה? זה לא התיקון שלך. הבא בן אדם ואומר לי, אני 60 שנה כבר נשוי עם האישה הזאת ולא טוב לי. הוא אומר, לא טוב. הוא אומר, לא טוב לי. הוא לא אומר, לא טוב לו. טוב לו היה יכול להיות יותר טוב. הוא טועה. הוא טועה מפני שהוא חי באיזשהו דמיון שהיה יכול להיות. זה לא נכון. למה היה יכול להיות הזה לא נפתח אף פעם? הוא לא נפתח, כי הוא לא היה צריך להיפתח. אתה מדמיין. איך הוא קרא לזה? הוא שמח, ישמח האדם במעשיו. ישמח האדם במעשיו, והוא אומר בהמשך, כי הוא חלקו. זה השמח בחלקו. זאת אומרת, השמח בחלקו מקבל משמעות עמוקה יותר, לפי מה שאנחנו מדברים עכשיו. השמח בחלקו פירוש, לא שאני לא אדם שאפתן. אנשים טועים כשהם שומרים את זה. איזה הוא עשיר? שומעים את האמרה של חז"ל. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. מדמיינים איזשהו בן אדם עם צנום כזה, עם גדים מטולאים, ושאין לו בכלל רצונות לשום דבר. שואלים אותו, אם אתה רוצה כוס תה, אז הוא אומר, תביא לי כוס מים. הוא לא רוצה שום דבר מעצמו. זה לא נכון. זה לא נכון. האדם השמח בחלקו, זה האדם שמנסה כל הזמן להשיג עוד. אבל כל פעם, זה עיקר החידוש של השמח בחלקו, כל פעם שהדלת לא נפתחה, הוא שמח. וכל פעם שהיא נפתחה, הוא שמח. הוא שמח על זה שהיא לא נפתחה, והוא שמח על זה שהיא נפתחה. בחור אחד השתדך. שבועיים לפני החתונה, הקלה ביטלה את השידוך. בלי הסברים. היו הזמנות כבר. נשלחו אפילו. ביטלה את השידוך. עכשיו הוא שבור לגמרי. אז שוב, אני לא מאמין אף אחד בניסיון, ואני אומר, אבל מבחינה רעיונית, בוא נדבר עכשיו בלי רגש, מבחינה רעיונית בכלל. אז מה הוא היה אמור לחשוב? אילו היה לו, צריך להגיע לזה, אבל מה הוא היה אמור לחשוב? איזה יופי, ניצלתי. לא אמרתי שהיא בחורה לא טובה, אבל בשבילי היא לא מתאימה. אז למה זה נשבר? זה נשבר מפני שזה לא מתאים לי. ועכשיו, אז ניצלתי, אז אני צריך לשמוח. ניצלתי מדבר שהוא לא מתאים לי. בוודאי, אתה מנסה. האדם השמח בחלקו זה לא אדם פסיב, זה אדם שאפתן. הוא כל הזמן מנסה. אבל איך הוא מנסה? זאת אומרת, איך הוא יוצא אחרי הניסיון? זה לא הלך. אז זה לא היה צריך ללכת עכשיו. אתה בא, זה כן ילך, אבל נכון להרגע, זה מה שרצה אלוקים. ואם הוא רואה במטווח של זמן, כמו הסיפור של ההוא שנשוי 60 שנה, והוא עדיין מבכה את אותה אחת שהוא נפגש איתה בגיל 17, אני לא יודע מה. מה קרה לך? מה אתה... ואתם יודעים כמה אנשים הולכים ככה בעולם? כל אחד בסיפור שלו, לקחתי דוגמה אחת, כל אחד בסיפור שלו. זה כאן, הטעות הייתה בזה, כאן הייתה הטעות. בזה הייתה הטעות. זה לא נכון. ודאי ככה, אתה ממשיך לנסות, ואיך אומרים, היה חכם אחד אמר, אני מאמין באמונה שלמה, שמשיח יכול לבוא בכל רגע, ונכון לכל אכזבה. מה הפירוש? אני מנסה. אם זה לא בא, אז זה לא היה צריך לבוא ברגע הזה, אז אני מנסה את הרגע הבא. החיים הם ריתמים, זה כל הזמן משהו חדש. אני דינמי, כן. אני רוצה לומר שזה הרבה יותר משמעותי, אנחנו רק בהתחלה. זה הרבה יותר משמעותי נוגע לנו לחיים, היסוד הזה. כי בקבלה כתוב במפורש, זה, אני אומר קבלה, אני מתכוון מאמר של הרבי האמצעי. כתוב במאמר של הרבי האמצעי בספר פירוש המילות, בצורה מאוד מאוד ברורה הוא אומר את זה. תדע לך שלפי איך שאתה חי, איך שדיברתי עד עכשיו, אם אתה חי עם האורות או אתה חי עם הכלים, כלומר, מה, אם, יש אדם שחי עם הנוסטלגיה יותר. ויש אדם שחי יותר עם הריאליות. עוד מעט נראה שזה יכול להיות נוסטלגיה על העתיד גם כן. אבל קודם כל, אם אתה חי, מה יותר תופס אצלך מקום? האורות או הכלים בניסוח שלנו? הלב או המוח? הלב זה הרצון, מה שהייתי רוצה שהשאיפות האינסופיות, או המוח הריאלי שמה עומד לפני עכשיו. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא דן, כתוב בחזל, שהקדוש ברוך הוא דן את האדם בכל יום. מה יהיה איתו? כל יום הוא דן אותו. אז הוא אומר, זה לפי איך שאתה העמדת את עצמך באותו יום, אור או כלי. אם אתה באותו יום בנוסטלגיה, אז אלוקים איתך בנוסטלגיה. עכשיו, מה זה בתרגום? בתרגום הנוסטלגיה של הקדוש ברוך הוא, זה שאתה לא, שום אור לא יורד אליך באותו יום. איזה זה אדם אחד ש, איך אומרים, הוא קם בבוקר עם שיר ישן בפה. והשיר הישן הזה, זה איזשהו, איזה מנגינה מזמזמת לו באוזן על, על, על משהו ש, לא יודע, אולי שהיינו ילדים ושזה היה מזמן. אני לא יודע מה, היה משהו, יש לו משהו שמזמזם לו בראש. עכשיו, אם הוא ישים לב טוב, כל היום יהיה זמזומים כאלה, ושום דבר לא ילך לו. הצלחת ייפול, הכוס ייפול, הזה, הוא ידבר, זה לא ילך, זה, 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 זה. שום דבר לא ילך באותו יום. למה? זה הרבי אמצעי אומר. הוא אומר שכשאתה הכנסת את עצמך, כמו שאומרים, לנישה של האורות, של הנוסטלגיה, אז גם הקדוש ברוך הוא נכנס לשם. הוא נכנס לשם, אומר, יש בעיה שלפעמים מגיע לאדם הצלחה, וההצלחה נתקעת למעלה. מי תוקע אותה? האדם. במה? בזה שהוא הכניס את עצמו גם כן לאור. לאור כמו שהוא. מה זה נוסטלגיה? זה משהו ריאלי? לא ריאלי. אז אתה יודע מה? גם האור הזה שאני רציתי להוריד לך, הוא גם לא יהיה ריאלי. הבן אדם הזה שביום של הנוסטלגיה, כשהוא יבקש מהבת שלו שתכין לו כוס תה, היא פתאום תשכח. הוא יישאר בנוסטלגיה, הכוס לא תהיה על השולחן. אני מנסה להוריד את זה בהמחשה. זה יהיה יום, כמו שאנחנו קוראים, יום לא מוצלח. ואילו כאשר האדם יורד מבחינה מעשית, מה אני צריך לעשות? עזוב אותי ממה הייתי, אילו היו לי כנפיים, ואילו זה, תעזוב את כל זה, אבל למעשה אין לי כנפיים, ויש לי רגליים, ויש מכונית, יש לי אופנוע, ואני צריך לעשות זה, 1, 2, 3. אז מה, אם אני חי עם זה, אז אומר, ההמשכה הרוחנית יורדת. עד כאן שלב ראשון. עכשיו שלב עוד יותר מעניין. זה משפיע על המצב רוח, וזה חידוש גדול יותר. כי אנחנו חושבים שכשנכנסים לנוסטלגיה, אז אתה יודע מה? הכוס תה לא הבאת לי, אבל היה לי טוב על הלב. חשבתי על, אתה יודע, על הדמיונות, ריחפתי, היה לי טוב. לפחות במחשבה היה לי טוב. אז זה לא ככה. עוד נקודה של חידוש. זה באמת מהרב שאול ברוק. הסיפור הזה, הוא סיפר ככה, בשם הבעל שם טוב, הוא קיבל את הסיפור הזה מפעם. התלמידים של הבעל שם טוב באו אליו, אמרו לו, מורנו ורבינו, אנחנו לא מבינים מה שכתוב בגמרא, יש סתירה. פעם אחת הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא בראש השנה קובע לאדם כל מה שיהיה איתו כל השנה. פעם שנייה כתוב בגמרא, בכל יום האדם נידון. אז תחליט, זה פעם בשנה או כל יום. הבעל שם טוב לא ענה להם. כמו שאנחנו מכירים, כשהבעל שם טוב רצה ללמד משהו, המחשות. זה לא דיבורים, הכל בהמחשות. אחרי כמה ימים הוא אומר להם, חבר'ה, היידה, אנחנו עולים לעגלה, נוסעים לאיזשהו מקום. נסו למקום לא רחוק, ירדו, התחילו לטייל באיזשהו יישוב. פתאום עובר לפניהם אדם זקן יהודי. אדם זקן, הוא נושא את ה... את ה, איך אומרים, השואב מים שהיו הולכים עם עם המוט הזה על הכתפיים, והוא הולך כזה כפוף, אוי אוי אוי, הוא נאנח כזה. הבעל שם טוב עוצר אותו ושואל אותו, מה נשמע? מה זה חיים כאלה? תראה מה אני עושה. אני צריך לשאוב את המים מהברז. עכשיו, אני כל כך זקן. אין לי מה לאכול, אני חייב לעבוד. זה לא היה ביטוח לאומי פעם. אני חייב לעבוד. אבן קטנה, שאני לא שם לב עליה באמצע הדרך, משכיבה אותי על הרצפה. המים נשפחים. עד שאני מתרומם, אני צריך לחזור חזרה לשאוב מים מהבאר עוד פעם. וזה החיים שלי. בגיל כזה, ככה אני צריך לעבוד קשה. הוא ככה טוען וטוען ורוטן. יש לי ילדים, איך אומרים, כמו שאנשים אומרים, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. יש לי ילדים, הם לא מוצאים אפילו פנאי לעזור לאבא זקן קצת. הבא שם טוב שמע אותו ואמר לו, ששם יעזור לך, שתהיה לך טוב וזה, וירח אותו ונסע חזרה. לא אמר לתלמידים שלו כלום. אחרי כמה שבועות, הבא שם טוב אומר להם עוד פעם, בואו נצא, ניסע. הם נוסעים, מגיעים לאותו יישוב, הולכים עוד פעם מטיילים, ועוד פעם רואים את אותו שואב מים עם האקסל, עם הזה על, ה... על, ה... על הגב, והוא שואל אותו בעל שם טוב, מה נשמע? מה אני אגיד לך? תבח שם. אני זקן, אתה רואה, יש לי כוח, אני יכול עדיין לסחוב. אני אגיד לך את האמת, הוא כבר לא זכר מה שהיה פעם קודמת, הוא כבר היה באלצהיימר. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, לפעמים יש איזה אבן קטנה, אני לא מבחין, אני משתתח, נופל, אבל עם כל הגיל שלי אני מסוגל לקום, מסוגל ללכת להביא עוד פעם מים. פעם בכמה זמן הילדים שלי מוצאים זמן, עם כל התרדות שלהם, באים ומסייעים לי במה שהם יכולים. בקיצור, הם שמעו, והשם טוב מעלה אותם לעגלה, אומר להם, שמעתם? מה נשתנה? אומר להם, אבל השם טוב, חידוש נפלא. מה נקבע לאדם, מה יהיה לו, נקבע בראש השנה. כמה הוא יצטרך לתרוח, וכמה הוא ירוויח, וכמה הוא ייפול, וכמה הוא יהיה מאושר, כמה הוא ילך זקוף, הכל נקבע בראש השנה. אבל איך הוא יקבל את זה? עם חיוך, עם שמחה, עם מורל גבוה, או כמו שאומרים, על הפנים, בזה, זה כל יום. אז הסיפור הזה התחבר לי עם המאמר של הרבי האמצעי. זה כל יום, ומה קובע את זה כל יום? זה מה שדיברנו. קובע, איך אומרים? קובע במה שאתה נוסע. איפה אתה מעמיד את עצמך בתחילת היום? אם אתה מעמיד את עצמך בתחילת היום, אני היום בנוסטלגיה, אז איך אומרים? תאכל אותה. זה ככה ייראה כל היום. אם אתה מעמיד את עצמך בחלק של הכלים, לא בחלק של האות, אז בסדר, עזוב אותי מה היה. ועזוב אותי עוד מה יהיה. אבל נכון להיום, מה המטלות שאני צריך לעשות? אתה תראה שתספיק באותו היום פי 8 ממה שאתה מספיק ביום רגיל. ביום שאתה אפוף מחשבות, ביום ש... יש לי איזשהו אדם מכיר, שהוא היה לו פרנסה. מה זה מכיר? נו, מטפלים בו קצת. פרנסה כזאת, אני לא רוצה להרחיב. היה לו פין פרנסה כזאת שהוא מוכר משהו והוא מרוויח הרבה כסף בלי להתאמץ הרבה. מבין יבין. באיזשהו שלב הוא נתפס והוא כבר לא יכול לזה, ומה שהוא צריך לעשות עכשיו זה פשוט לעבוד כדי לאכול לחם. והוא כל פעם מספר לי, מה אתה יודע, אני בחודש אחד, בשבוע אחד, עכשיו אני, מה, אני מרוויח 6,000 שקל ואני בי הבוקר עד הערב עובד, מה? יום אחד אני רואה אותו שמח וטוב לב. אמרתי לו, מה קורה? אתה לא, היום לא עבדת קשה? עבדתי קשה. תלוי איך אתה מסתכל על זה. הוא בעצמו ראה. איך אתה מסתכל על זה? אם אתה מסתכל על זה בצורה של, אני ממצא את עצמי, אני, איך אומרים, עושה התעמלות, כל אחד עם הראש שלו וכל אחד עם הכלים שלו, הוא רואה את החיים בצורה אחרת. אבל אם אתה כל יום קם בבוקר ואומר, פעם הייתי יושב בבית, לא הייתי עושה כלום ומרוויח פי שניים ממה שאני מרוויח היום. איזה חיים של, 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 של מסכן יש לי. אז אתה באמת מסכן. זה תלוי איך אתה מתרגם את הדברים בחיים. וזה נקבע בצורה של היום-יום שלך. זה נקבע בהסתכלות שלך. יש לפעמים שיש מחלוקות. כל הספרים זה פשוט. הספרים זה שאנחנו אומרים של יהודים, כן? כל החוגים ביהדות מסכימים עם זה. כל החסידויות מסכימות על זה. הליטאים, החסידים, התימנים, כולם מסכימים עם זה. היסוד הוא הבוקר. ראשית, אומרים, מלמדים את זה מהפסוק, ראשית הריסותיכם תרימו חלה. הריסותיכם זה הולך על ההריסה, על המיטה. איך שקמת מהמיטה? אם קמת, כמו שאומרים, קמת והיה חלום, וישכב והיר אדם שנית. כאילו אם זה התחיל ככה, בסגנון של חלומות, וכאילו, טוב, יאללה, נמשיך עוד קצת. לא קמת עם איזשהו אידיאל, מה אני עושה, איך אני מעמיד את עצמי היום, על איזה קטגוריה, ככה זה ממשיך כל היום. במילים שלנו, של השיעור הזה, זה אם אני מעמיד את עצמי על האורות, או שאני מעמיד את עצמי על הכלים, זה בזה תלוי. עכשיו, בזה אנחנו הולכים להעמיק עוד משהו, קצת יותר. יש שני בעלי חיים, אחד אריה, ואחד שור. שניהם מאוד חזקים. אף על פי כן, האריה מצליח, איך אומרים, להחצין את הגבורה שלו ולממש אותה יותר מהשור. השור יותר, איך אומרים, עדין ויותר פנימי. יש וורט מאוד עמוק שאמר אותו הרבי הקודם, כתב אותו הרבי הקודם על מילים של הסברה, הוא רוצה להסביר את ההבדל שבין השור לבין האריה. הוא מדבר על השור והאריה הפיזיים לחלוטין. הוא אומר, אתה יודע מה ההבדל? זה עמוק, אבל הוא אומר שזה נוגע לבני האדם בכל התחומים של החיים שלהם. השור, יש לו מין איטיות מסוימת. איטיות, אפילו בתנועה. איטיות תנועתית. ואילו האריה, יש לו מין פראיות, כשהוא רוצה, אני לא מדבר על האריות אחרי סעודת צהריים שהשמש קופחת. יש לו מין יותר תנועתיות, כן. הוא טוען שהתנועה הזו, התנועה של העייפות שהשור משדר, היא גורמת לו לא לגלות את הכוחות העצומים שיש לו. היא גורמת לו שהכוחות האלה יתנבנו בתוכו. האריה, מפני שהוא מחצין, כזה חצוף, כזה, ככל שהוא יותר מחצין, אז הוא מצליח לגלות את הכוחות שלו עוד יותר. עכשיו, הוא אמר את הוורט הזה, והוא מיד השווה את זה לבני אדם. בעבודת השם, היו כאלה שהיו צדיקים נסתרים, הסתירו את עצמם. מעשים טובים, לא, שלא ידעו, שלא ישמעו, שלא, שלא, שלא. והוא טוען שאלה ששייכים להסתרה, זה רק אנשים מאוד מאוד צדיקים. אבל כלל האנשים, כלל הבריות, אם הם לא יסתירו כל הזמן את מה שהם עושים, אז הם יצליחו לגלות את הכוחות שלהם הרבה יותר. הם יהיו עריות. מה שהם כן, כאשר אתה עושה כל הזמן בהסתרה, אתה, הכוחות שלך, אתה לא מצליח למצות כמו שצריך. זה היה הטענה שלו. אני אתן דוגמה, ואני חושב שאני פותר את השאלות. אני חושב. אם אני הייתי יושב בבית, תאמינו לי, ולא הייתי בא לשיעור היום, אז באותם שעות שהייתי צריך להכין שיעור, הייתי גם כן לומד. אני, תאמינו, זה, אתם לא, הייתי כנראה לומד, כנראה. אז, בכל אופן, אחרי שעברו השעות שהכנתי את השיעור, והייתי מנסה להקליט בדמיון מה קורה כאשר אני לא צריך למסור באותו ערב שיעור, אני גם לומד. מה קורה כאשר אני צריך למסור שיעור באותו ערב, האיכות של הלימוד יותר טובה כאשר אתה צריך למסור את השיעור. אבל פה למדת ופה למדת, מבחינת השעות זה אותם שעות, אותו זמן, אותו דבר. אז למה פה איכותי יותר מאשר? כי פה היית צריך להחצין את זה החוצה. כיוון שהיית צריך להחצין את זה החוצה, זה גילה יותר את הכוחות שלך. מה שאין כן, כשלא היית צריך להחצין שום דבר החוצה, אז אולי למדת, אבל למדת טוב, אבל זה לא גילה את הכוחות שלך כמו שצריך. זה עשית, אבל זה לא היה מספיק מוצלח. היה יכול להיות יותר מוצלח. יכולת לך להחליט להיות מה אתה, אתה שור או שאתה אריה. זה תלוי, לפי הנוסחה הזאת, תלוי מה אתה. אז אם אנחנו מנסים עכשיו לקחת את מה שלמדנו עד עכשיו, אורות וקלים, ומנסים להעביר אותם לאריה ושור. לפי מה שלמדנו עכשיו. האורות, הטבע של האור, זה שהוא, כן, הוא בחלומות. הוא חולם. לכן כשפרו חלם, אז עלו פרות שם בעיור. והאריה, זה תנועה של מייסה, גילוי הכוחות ביתר סעט. אז לפי זה, כשהאדם שקוע באיזשהו משהו נוסטלגי, בלי שהוא שם לב, זה שלב נוסף למעט מה שדיברתי קודם, בלי שהוא שם לב, הוא מכחיש את עצמו. הוא גורם לעצמו להיות יותר, פחות פעיל, פחות מוצלח. כאשר בן אדם עסוק במה שהוא צריך לעשות, יותר מעשי, הוא אריה בסגנון שקראנו לזה עכשיו, אז הוא מצליח ליישם את עצמו, גם לולא עשיית הדשמיה של תחילת הבוקר שאמרתי שזה מעט הבורא. אני מוריד את זה עכשיו, זה פרקטי, פשוט. יש מושג בקבלה שנקרא פנימיות בינה. יש בינה, יש פנימיות בינה. מה זה פנימיות בינה? יש לי מוח, יש לי לב, כשהם חיים בהרמוניה מושלמת, זה פנימיות בינה. זה הגדרה, הגדרה הקבלית. כשהלב והמוח אצל האדם חיים בצורה מושלמת לחלוטין, פנימיות בינה. המוח, מה הוא? מעשי, מה צריך לעשות? הלב, נוסטלגיה. המוח הוא אריה, הלב הוא שור. המוח הוא כלים, הלב אורות. זה הפוך ממה שהיינו חושבים, היינו אולי נותנים את האורות למוח, אבל לא, האורות נמצאות דווקא בלב, ואילו הכלים נמצאים במוח. התיקון של האדם, התכלית שהאדם צריך אליה להגיע, זה להעמיד את את החיים, מה שנקרא מוח שליט על הלב. מה זה מוח שליט על הלב? שהכלים שולטים על האורות. עכשיו בואו נראה איך זה ישר שייך לפרשות השבוע ואפילו לחיטת של היום. יהודה מה הוא? גור אריה יהודה. יוסף מה הוא? שור. בכור שורו אדר לו. זה פסוק במפורש בפרשת וזאת הברכה. כתוב שכשיעקב מתחיל לדבר על יהודה, אז מה הוא אומר? מטרף בני עליתה. על יהודה הוא אומר את זה. אתה, יהודה, מטרף בני עליתה. אז רש"י מפרש. שיהודה נמשל לאריה כי יעקב חשד בו שהוא טרף את יוסף. שהוא זה שגרם ליוסף למות. מטרף בני עליתה על ידי ש... אני עכשיו מסביר את רש"י לפי עינה של תורה. מטרף בני עלית, על ידי שטרפת את יוסף, שמה זה יוסף? אתה אריה יהודה, שטרפת את יוסף, שטרפת את השור, עלית דרגה. נעשה לך עילוי. בניסוח שלנו, כאשר האדם מצליח לטרוף, יש לטרוף במושג, לטרוף את הקלפים, להרבב. אתה מצליח להרבב את הדמיונות שיש לך בראש. ספיק. לא רוצה עכשיו להתבלבל. תורף את הדמיונות ומתחיל לעשות משהו מעשי, תדע לך, מכאן מתחיל עלייה. באותו רגע שאתה תורף את הקלפים, תתחיל עלייה. מאותו רגע תרפת את השור. שוב, תרפת את השור במובן של האיטיות שלו והעייפות שלו והכבדות שלו. את זה תרפת. ברגע שטרפת את זה, אתה הולך ועולה למעלה. אני רוצה לתת לזה דוגמה. בשנת תפשין למד ח' 1978. אז כולם יודעים, כל פנים, מי שיודע יודע, מי שלא יודע ידע עכשיו. אז היה אצל הרבי התקף לב בפרק. חודש תשרי. והוא היה חלש, והרבה דברים השתנו בסדר ההנהגה שלו. שנה לאחרי זה, לקראת ראש השנה תפשין למד ת', יש מה שנקרא חברי ועד המסדר. 770 זה מקום כזה שצריכים אנשים גברתנים בצורה יוצאת דופן, שיצליחו להוזיז את הספסלים הגדולים שם, ושיצליחו לעשות סדר. בקיצור, רק לתאר מה, איזה, מה שנקרא יוסלה הגוילם הם צריכים להיות בשביל לנהל את מה שקורה שם. חברי ועד המסדר, ככה הם נקראים. אנשים שהידיים שלהם חזקות יותר מהמוח. מבחינת הלחץ, וזה פשוט לא נורמלי לראות איך שהם מתפקדים, זה לא נורמלי. אני חושב שהחיילי קומנדו היו עומדים ומסתכלים איך שהם מצליחים. בקיצור, האנשים האלה החליטו שראש השנה, אחד מהדברים היפים שהרבי הנהיג אותם, וזה לא היה אצל רבים קודמים, זה שהוא בסיום חג, הוא עושה הבדלה והוא מחלק מהכוס שלו לכל הקהל. מדובר בכוס של ברכה, מדובר בדבר שמתחיל בשעה 8 בערב ונסתיים ב-5 לפנות בוקר. כשהוא כל הזמן על הרגליים ומקבל אנשים ונשים וילדים, ולכל אחד הוא מחלק מהכוס של ברכה של הבדלה. אז מוצאי ראש השנה היה מקובל גם כזה כוס של ברכה. אז חברי הוועד המסדר החליטו לבקש מהקהל, מכיוון שהרבל חלש, אז לא לעבור. שאנשים ימנעו מלעבור, מלבקש. אז איך אומרים, מכיוון שהם היו אנשי ועד המסדר והשכל שלהם לא היה כל כך גדול, אז הם אמנם הכריזו על זה לפני שהרבי נכנס להתוועדות, הם הכריזו, מבקשים בשם ועד המסדר לא לעבור בכוס של ברכה. כשנגמרה ההתוועדות של ראש השנה, אז היה סדר שמודיעים הכרזות של הודעות, מה צריך לעשות. אז אחד מהחכמים שלהם עמד ואמר, וכמו שדיברנו, ככה בפנים של הרבי, וכמו שדיברנו, לא לעבור. וכל הקהל ככה שמע את זה, כאילו, תשתוק, בפנים של הרבי להגיד לא לעבור בכוס של ברכה, זה יותר מרוצפה. הרבי לא הגיב בכלל, לא התייחס. אחרי כמה ימים, ביוד ג' בתשרי, אחרי ראש השנה, אחרי יום כיפור, אחרי הכל, הרבי ביקש שהוא יחזור מהאוהל, שיקראו לחברי ועד המסדר, הוא רוצה לדבר איתם. אז הוא אומר להם, תגידו, מי נתן לכם רשות להרביץ את ההודעה הזאת במוצאי ראש השנה? מי נתן לכם רשות? ויהודי בא ורוצה להגיד לי לחיים, ואתם אומרים לו לא? אני לוקח את הסיפור הזה ואני אומר ככה, מה הם? יש אורות, יש כלים. הכלים הם ריאליים. מה פירוש ריאליים? ריאליים מה שנראה מול העיניים שלי. אני רוצה להמחיש למה אני קורא ריאלי. ריאלי מעשי. מעשי שעומד מול העיניים שלי עכשיו. מה זה אורות? ספקולציות. הם מאוד דאגו לבריאות. אבל זה ספקולציה. מה יהיה אם? בחינה מעשית, עומדים פה אנשים אורחים, שכיתתו רגליהם ונסעו ושילמו כרטיסים מכל העולם, באו במיוחד לחודש תשרי, ולהם אתה אומר, אתם לא עוברים לקבל כוס של ברכה. אתה מבין מה אתה עושה פה? בחינה ריאלית, מעשית, את הכלים, אתה לא מתייחס אליהם. הכלים הריאליים, אתה לא מתייחס. מה אתה מתייחס? אולי יהיה משהו לא טוב. הסיפור הוא סיפור יפה, איך אומרים? בלי קשר לדוגמה שאני רוצה להוציא. אני רוצה להמחיש שכשאני מדבר על כלים, וכשאני מדבר על אורות, אני לא מדבר על כלים, זה מין משהו של, שמע, אם אני אעשה ככה, אז יהיה ככה. כלים זה משהו מעשי שעומד לי מול העיניים. אז אני לוקח את זה כהמחשה, שכאילו הם היו באורות יחסית, והמעשיות העכשווית שעמדה מול העיניים זה שיהודי עכשיו מבקש לחיים, אז תיתן לו. אחר כך בא עוד יהודי, ואחר כך בא עוד 1,000 ועוד 6,000. אז, אבל מבחינת המעשיות, זה מה שעמד פה בחשבון. עכשיו, מה שקרה זה שכאילו הרבי קפץ לכלים, ועם הקפיצה הזאת לכלים הוא המשיך 20 שנה ויותר לחלק כוסות של ברכה עם עמידה על הרגליים, בלי שיראה שמשהו, כמו שאומרים, מפריע לו מבחינה בריאותית. אז אני חוזר חזרה לאריה והשור. אני יכול להיות שור בסיפור שלי, להגיד, שמע, עברתי ניתוח שנה שעברה, עברתי פה, קשה לי, אני עייף. בוא ניקח הפוגה קצת. אתה לוקח את ההפוגה, נכון, זה ריאלי, אני לא אומר שלא. אבל מבחינה מעשית, אתה עכשיו בלא. אתה עושה ספקולציות כדי שיהיה לי, כדי שיהיה. אני לא מדבר על אדם שצריך את זה, אלא אדם ש... למה לא? לא מגיע לי. יש כזה סיגנל, לא מגיע לי. אבל כאשר האדם נניח יצא מזה ועבר מהשור אל האריה, לא, אני כן אעשה. אז הוא עושה בכוח, אז הוא מקבל כוחות. מתגלים אצלו כוחות, וזה היה המסר שאמר הרבי הקודם בתורה שלו, מתגלים אצלו כוחות עוד יותר ממה שהיו קודם, בגלל שהוא גילה את עצמו. רק זה מה שרציתי להגיד.